שלום, ברוכים הבאים לתוכנית חדשה של העולם. הפעם נדבר עם הדוקטור לייטמן על בני נוער וכיצד החברה יכולה לתרום לחינוך יותר טוב ושגשוג של הנוער בכל האזור. תודה וברוכים הבאים. בתוכנית קודמת דיברת על כך, על החשיבות של להתמקד באמריקה הלטינית בנוער, שהם 40% מהאוכלוסייה. אמרת שהם לא טופלו בצורה מתאימה. מה אמור להיות האמצעים או הצעדים שהארצות בדרום אמריקה אמורות לנקוט כלפי אותו חלק כל כך חשוב של האוכלוסייה?
מצד הממשלה, מצד החברה, מצד המשפחה.
לסוסיידד אין גנרל?
החברה ככלל, הסביבה שעלינו לבנות לבני נוער.
טוב, קודם כל אני חושב שאני לא מבין ולא עסקתי בזה, בחינוך בנוער בדרום אמריקה, אבל נראה לי שזה דבר שצריכים להתחיל ממש מגיל צעיר מאוד. כן, שילדים שהם נכנסים לבית ספר, אפילו לפני בית ספר, הולכים לאיזשהו מערכות שמארגנים להם כמו גני ילדים או משהו, אנחנו צריכים לראות בזה כבר מקום לחינוך. כי אנחנו מבינים שבמשפחה לא כל כך יכולים לתת חינוך, אין זמן, גם כן לא מבינים. רוב ההורים, מה לעשות איתם עם הילדים, שיש להם זמן להכיל אותם ולעשות כל העבודות בית, כבר אין זמן לטפל בילדים, זאת אומרת, לחנך אותם. לכן צריכים לארגן כאלו דברים, זאת אומרת, לשנות, לראות במה אנחנו יכולים לשנות את התוכניות בבתי ספר, בגני הילדים, כך ש... הנוער יקבל יותר חינוך. אנחנו יותר דואגים לידע, למדע, ושוכחים חינוך. וזה עולה לנו אחר כך ביוקר. אנחנו צריכים בכל זאת לתת יותר זמן לחינוך ילדים, כך שהם ידעו איך נכון להתייחס לזה במשחקים שביניהם, בחיבור שביניהם. היום בגלל הפלאפונים האלה, הגאדג'טים, הם בכלל לא... לא צריכים זה את זה, כאילו, הכל זה עובר דרך הפסים אלקטרונים, וזה מאוד לא טוב, כי אדם מאבד את הקשר, את היחס עם האנשים האחרים, ואז יוצא שלא נשאר לו התקשרות האנושית. זה מאוד חסר.
אחת הבעיות הייחודיות לאזור הלטינו-אמריקאי, שלא רואים הרבה באזורים אחרים למרות שקיים, אבל לא באותו עוצמה, זה האלימות. בהתאם לסטטיסטיקה, אחד האיומים הכי דוחקים לנוער בכל דרום אמריקה, ואחד הסיבות העיקריות למוות של נוער, בני 10-19, זה אלימות, זה סיבות חיצוניות כמו אלימות. איך אפשר בצורה יותר מתאימה, איך אפשר לשנות את התופעה הזאת, איך אפשר...
זה דווקא נושא לחינוך, אין כאן עוד מה יכול לעזור. זה רק חינוך, חינוך ממושך, משך שנים, ולא על ידי זה שאנחנו מגבירים לחצים על הנוער, שאנחנו מפחידים אותם. המשטרה כאן לא תעזור כל כך, אנחנו רואים. אלא אם אנחנו, כתוב כך, חנך נער על פי דרכו, שאחר כך שהוא יגדל, הוא לא יוכל לעזוב את החינוך. זה חינוך הנכון. זאת אומרת, אם אנחנו נותנים להם דרך נכונה, לא כמו שנראה לנו, אלא כמו שמתאים להם, חנך נער על פי דרכו. אין? אז אנחנו צריכים לראות למה הם נוטים, במה כדאי להם שיעסקו, לבנות להם כל מיני מערכות שיתעסקו בזה, יותר ספורט, יותר קשר ביניהם. בצורה כזאת אנחנו יכולים לפחות במשהו לתקן את המצב. זהו, זה בטוח שכדאי. אני קודם כל הייתי בונה בדרום אמריקה פי 10 יותר מגרשי משחק כדורגל. אני אומר ברצינות, שיהיה ממש לכל אזור, לכל שכונה, בכל מקום, מגרש כדורגל. כבר יש להם במה להתעסק סביב זה. כן? זהו. לבנות. משהו שם, ריקודים, בלט, כל מיני מקומות איפה שמלמדים אותם אפילו לאיפור. לא חשוב בה, אבל העיקר להעסיק אותם ולחבר ביניהם בכל מיני דברים. זה צריך בחוכמה לעשות כאלה דברים, כי משחקים האלה יכולים להביא גם כן לרע, כמו שלטוב, אבל אין ברירה, ככה זה. אנחנו צריכים להבין שיצר האדם רע בנעוריו.
Porque hoy en día la comunidad que ellos tienen es básicamente
virtual. כי כיום החברה שיש להם היא חברה וירטואלית, הם לא יוצאים מהחדר, מול המחשב, הם מתקשרים דרך הרשתות החברתיות, וזה נותן תחושה כאילו זו החברה שלהם ואלה החברים שלהם במרכאות. אתה מדבר על משהו שונה, שהוא הרבה יותר אינטגרציה של קבוצה פיזית.
אין להם לאן לצאת, אז בכל זאת אנחנו צריכים לבנות כאלה דברים, ושנית כל, אנחנו צריכים לבנות כאלו להם מקומות וירטואליים, איפה שהם יכולים להיפגש, שהם יהיו טובים, שיכולים למשוך אותם, וזה על ידי פרסים קטנים, על ידי כל מיני כאלה דברים, שזה בכל זאת לא ישיר אותם אחד מול אחד, ובזה הכל נגמר. צריכים לתת לבני אדם יותר ויותר אפשרות להכיר שחיבור הוא פותר הרבה בעיות ומביא הצלחה בחיים.
אם יש הבדל בין זה שיש קבוצות כמו של כדורגל או ריקודים ותרביבים אחרים, האם יש איזה הבדל או רלוונטיות בהבדל לעומת הקומוניקציה הווירטואלית? האם יש יתרון לקשר הפיזי? זו השאלה שלי.
יש כאלו משחקים בעיגול, בהתקשרות, שהם מאוד מאוד מושכים בני אדם, דווקא בגלל שמשתתפים בהם הרבה אנשים. ואנחנו מזלזלים, אנחנו לא מבינים עד כמה שכוח החיבור, כוח ההמונים, הוא חזק. ואם אנחנו נדע איך להשתמש בזה, אז אנחנו יכולים למשוך את הנוער לכאלו מפגשים, נראה מהם תועלת. זה חובה, כי חברה אנושית היא חייבת להישאר אנושית, היא לא יכולה להסתתר אחרי מסך מחשב. זה, עד כמה שזה טוב, זה, בכל זאת זה עוד מעט יעבור. עכשיו יש לנו התפרצות כזאת של המסכים הקטנים, אבל זה עוד מעט כרגיל, כמו שכל התעניינות כזאת היא חולפת.
התקשורת הווירטואלית הזאת, לפי הסטטיסטיקה, זה לא ממלא את הרצונות של הנוער, למרות שכביכול כאילו יש להם חברים ואיזה קהילה וירטואלית. לפי ארגון הבריאות העולמי, הדיכאון הוא הגורם העיקרי למחלות ולמוגבלות בקרב מתבגרים.
וזה הכל בגלל שאין ביניהם קשר נכון הדדי ביניהם בצורת חי. לא דרך המחשב. לכן, כל הכלים האלו, גאדג'טים, טלפונים, הם בסופו של דבר מביאים את האדם לדיכאון ולייאוש, להרגשת בדידות. אנחנו לא בנויים להיות כאלה, מבודדים זה מזה. אנחנו לא בנויים כך, אנחנו בני אדם, ובכל זאת אנחנו לא יכולים להתגבר מעל הגנים שלנו, מעל הטבע שלנו. אנחנו חייבים חברה. ואנחנו רואים את זה גם כן מעולם החי, שאם אנחנו לוקחים איזה חיה ומבודדים אותה, אז ודאי שהיא מקבלת איזה גדול. כך גם כן בן אדם, שכמו בבית סוהר או מה, לכן אנחנו צריכים להבין שזה שאני יושב בחדר שלי ומזמין פיצה, ולא יוצא אפילו מהחדר, וכל הזמן נמצא באינטרנט, זה בית סוהר. זה בעצם, אני מכניס את עצמי לבדידות כזאת, שוודאי שכתוצאה מזה יהיה לי גם כן דיכאון, ועוד בעיות פסיכוסומטיות.
אם
ככה, הבעיה היא לא זה שהרשתות החברתיות הן משהו שלילי, אלא הצורה שאנו משתמשים ברשת החברתית, זה משהו שלילי.
כן, זה כמו בכל דבר בחיים. מה שיש בטבע, בטבע אין שום דבר שלילי. רק עד כמה שאדם לוקח משהו ומגזים בשימוש.
בדיוק הנוער חווים צורך גדול להיות מקובלים בחברה, ויש הרבה פירודים אחרים, כאילו הוא כל הזמן מודדים את עצמם, והדבר הזה הוא מתרחב בצורה אקספוננציאלית, וגם הקשר הבין אישי, תמיד הצעירים יותר מכל קבוצה משווה את עצמם, ומרגישים שהם שונים, או הילד מרגיש רק כי הוא לא כמו שאמור להיות. איך אפשר לתמוך בבני נוער בסביבה כל כך תחרותית?
אני מכיר רק תחרות אחת, שכמה שהיא יותר גדולה וחזקה היא חיובית. זה תחרות ביחסים טובים. אין יותר. כל היתר תחרויות הן מביאות להרס חברתי. ובסופו של דבר לשנאה בין בני אדם, ואז מתוך זה יש לנו או להרגיע את עצמו בסמים, או להרוג זה את זה, או עוד משהו לעשות, אלא רק אם אנחנו נוכל לחנך אותם, שחיבור והתקרבות, יש בזה ערך עליון, הייתי אומר כך.
Pero ese es un digamos un pensamiento muy elevado.
אבל זו מחשבה מאוד נאצלה, מאוד גבוהה, ברמה של רמת הקרקע יום-יום, זה לא ככה.
נכון, אני מבין אותה, אני אדם ריאלי. בוא אנחנו עם כך בכל זאת נחשוב איך אנחנו מתקרבים לזה. איך בונים קבוצות קטנות שמבינים שזה עתיד העולם בכל זאת בחיבור. שהם יעשו לנו את העבודה הזאת, יהיו כדוגמה לאחרים. איך אנחנו מצרפים לכאלו קבוצות הקטנות, איזה פרסים, זאת אומרת, עבודה מיוחדת, שכר מיוחד, פרס מיוחד, ובצורה כזאת לפחות בו אנחנו נעביר את בני נוער דרך כאלו החיבורים. ואז יהיה לנו הרבה יותר קל לדבר איתם. הם כבר לא יצאו לרחובות להרוג זה את זה. אלה יהיו כבר יחסים יותר רכים ביניהם.
נראה אם כך שאנחנו צריכים איזה תוכנית אינטגרלית שכוללת אספקטים שונים, כי מה שקורה כיום זה שלא קיימים התנאים האלה, ופחות מפחות באמצעי התקשורת, איך שמשפיעים על הבני נוער, בלהשתית נורמות מסוימות, ומה אמור להיות יפה, או מה מקובל, איך הם אומרים לחשוב, מה הם אומרים לקנות, איך להתקיים. זה הדוגמה שהם עוקבים אחריה.
נכון. מה שאני אומר על חינוך האינטגרלי הכללי, זה צריכה להיות ממש בעיה לאומית. מורגשת כבעיה לאומית ודורשת פתרון לאומי. וזו בעיה. כן? בפרט באמריקה הלטינית גם כן יכולה להיות לטובה או לרעה, כי שם זה, יש גם כן קשר בין המדינות, בגלל השפה המשותפת, בגלל הרשתות הטלוויזיה וכן הלאה, זאת אומרת שהאדם שם, שם אפשר לפעול ולהשפיע ממדינה למדינה, מעם לעם, שאין כמעט ההבדל ביניהם. לכן אני חושב ש... יש כאן פוטנציאל הרבה יותר גבוה, גדול, ממה שבכל מקום שבעולם מצד אחד. מצד שני, הבעיה היא נראית יותר כבדה. כן. כן.
Sí, justamente se iba a preguntar, porque...
כן, בדיוק עמדתי לשאול, בגלל שיש איזה ייאוש מצד האוכלוסייה שמאמינים שהממשלה, כל ממשלה שלא תהיה, אין לה את היכולת ואפילו אין לה את הרצון לשנות את המצב, לכן השאלה היא, איפה אמור להתחיל השינוי?
כנראה שמלמעלה, אבל... יש בכל זאת ארגון שהוא שייך לכל המדינות דרום אמריקה, אמריקה לטינית, כן? ישנם כאלה ארגונים למיניהם. יכול להיות שבכל זאת אפשר לעורר קצת העבודה שלהם, יושבים שם אנשים לא עושים כלום, כבר עשרות שנים. אז בוא אנחנו בכל זאת נשתדל לעורר אותם, שיש כאן שיטה שכדאי לנו לנסות אותה. יותר גרוע בטוח שלא יהיה. והיא שיטה שהיא לא מחייבת אף אחד לשום דבר, חוץ מלפתוח קצת את הלב ולהתקרב לזולת.
אם
ככה, הרעיון, המוטיב לפעול זה כדי שלא הנוער של דו אמריקה, אם לא יפעלו היום, זה יהפוך לפצצת זמן.
כן. כן, כן. או שהוא יברח מדרום אמריקה, כמו שאנחנו רואים, שכל כל, כל, כל שנה כמה מיליונים עוברים אולי לצפון אמריקה, או שבזה, כן, יתרבו עוד כל מיני כנופיות למיניהם, שחר בסמים, בנשק, בזנות וכן הלאה, שזה בעיה גדולה. כן. יש לי הרבה תלמידים בדרום אמריקה, ואני מדבר מתוך ניסיון שלי עם חלק, עם אוכלוסייה חלקית, שמוכנה, שרוצה לבנות כאלו קבוצות, חברות קטנות, ואני רואה כמה שהם טובים בזה, כמה שהם מצליחים, כמה שיש להם לב חם וגישה יפה, ומבינים את ה... קריאה הזאת לחיבור, להתקרבות.
¿Cuál debería ser entonces la prioridad?
כך, מה אמור להיות הסדר עדיפויות כלפי טיפול בנוער באמריקה הלטינית מנקודת מבטך?
יש כמה דרכים. קודם כל, זה ודאי דרך כלי תקשורת הגדולים. אני חושב שכל מדינה ומדינה חייבת לקבל חוק שדורש מכל כלי תקשורת להקדיש זמן לחינוך האינטגרלי ברשתות שלהם, מה ששייך לארגון החינוך האינטגרלי, התחברות, זאת אומרת בין בני אדם, זה חייב להיות, חייב לקבל עדיפות ברשתות אינטרנט ועוד. זאת אומרת, לשלב את זה במערכת לימודית בבית הספר ובכל מקום. לשלב את זה בטיפול בכל מיני מקומות כבתי סוהר ועוד מקומות כאלו, כן, של הקליטה, קליטת האנשים, וגם כן פשוט בכל מיני מקומות עבודה להתחיל לסדר כאלו, להתחיל לסדר כאלו מערכות חינוך שלאט לאט אנשים אפילו יקבלו בתוך ידע פה ושם כאלו הרצאות, כאלו שיחות, ומתוך זה יהיה להם יותר הבנה על מה מדובר. ומתוך זה שהם שומעים ורואים ששום דבר בחוץ לא משתנה, הם יותר ויותר הבינו עד כמה שהפתרון הזה הוא פתרון היחידי.
Tenemos entonces mucho trabajo por delante.
כך יש לנו הרבה עבודה לפנינו.
אבל מה לעשות? חייבים. בהצלחה לכם.
Muchísimas gracias por su tiempo.
תודה רבה על זמנך.